בעצם עוסק במטרה העיקרית של התעניות, של הצום והאבל. אין מטרתנו רק להצטער על מה שהיה ולכאוב את העבר, אלא בעיקר להפיק לקחים ולשים את דעתנו אל התשובה. אנחנו מעיינים בסיבות לחורבן. חלק מהסיבות אנחנו יכולים בהחלט לדעת מה התשובה שנדרשת מאיתנו. אנחנו בוודאי צריכים להרבות באהבת חינם, ואם בית ראשון נחרב על גילו עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה, בוודאי שיש לנו מה לתקן. אמנם ברוך השם רוב עם ישראל לא עוסקים בשפיכות דמים, אבל כתוב שמי שכועס על חברו כאילו שופך דמים, כתוב שכל מי שמלבין את חברו ברבים כאילו שופך דמים. יש מה לתקן בדברים האלו, וצריך גם להיזהר בכלל בחיי אדם. אנחנו יודעים שצריך לתקן את גילוי עריות, אז ברוך השם רוב עם ישראל לא עוברים על גילוי עריות, אבל גם בזה תמיד יש מה לחזק את הצניעות ואת הזהירות. אבל חטא עבודה זרה, שדווקא התורה מאוד מרחיבה בו וגם הנביאים, נראה לנו כאילו מה זה קשור אלינו. אנחנו מבינים שאנחנו צריכים לתקן, להרבות אהבת חינם, להיזהר מפינה, להרבות באהבה שתמנע שפיכות דמים בכל מיני צורות, ולהיזהר ולהיות צנועים יותר, אבל מה הקשר בינינו לבין עבודת זרה? קראנו הבוקר בקריאת התורה, כמה משה רבנו מזהיר מעבודה זרה. ספר דברים מלא 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 אזהרות רבות וחופות מעבודה זרה. וגם נבואות הנביאים תוכחות אדירות על עם ישראל, על זה שאותי עזבו מקור מים חיים לשבור, לחצוב בורות נשברים, אמר גרמיה, והולכים לפסלים ולגבעות, כל כך הרבה תיאורים של עבודת זרה. ונדמה לנו שעבודה זרה לא קשורה אלינו. חטא עבודה זרה, מה לא ולנו. אנחנו ננסה קצת לעיין באיזה מובן גם היום יש לנו מה לתקן ומה לשפר במאבק הפנימי שלנו נגד עבודה זרה. מהי עבודה זרה? אנחנו נקרא בעזרת השם בשבת, פרשת ויתחנן, שבת נחמו, נקרא את הפסוקים החשובים, שמע ישראל, שם אלוקינו השם אחד. האמונה שלנו של עם ישראל, החיים שלנו עם ישראל, סובבים מסביב השם אחד. אנחנו שואפים להיות יותר ויותר קשורים אל האחד. מה זאת אומרת להיות אחד? מה זה להיות אחד כמו הקדוש ברוך הוא? מה זה אומר לנו שהשם אחד? השם אחד, אבל איך זה קשור אלינו? האם יש לנו הבנה או חתירה אל המושג אחד? כדי להבין קצת יותר מה זה שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ומה הוא המאבק נגד עבודה זרה, שכל העניין שלה זה שאין השם אחד. יש הרבה פסלים ואלים וכוחות. כדי להבין קצת יותר את המאבק הזה. לחדד את התרעומת שהייתה לעבודה זרה נגד השם אחד. עבודה זרה שמה על נס, שמה כמטרה את עוצמת החוויה. עבודה זרה זו תפיסה אנושית חזקה מאוד, שאומרת שהדבר הנכון ביותר, החיים המשמעותיים ביותר, זה חיים שיש בהם חוויה אדירה. החוויה העוצמתית לחוות כל דבר בשיא הגודל, בשיא ההתלהבות, בשיא הרגש, בשיא השייכות, זאת תמצית החיים. עבודה זרה שאפה, תפיסת עבודה זרה שואפת להגיע לריגושים מאוד מאוד גבוהים, לעוצמות חווייתיות אדירות. למשל, במקדשים שבפולחן האלילי, תמיד הם ניסו להגיע לאקסטז, לחוויה ריגושית מדהימה, וכל הדרכים הן מובילות לשם. וזה השפיע על כל תרבות החיים, כל התרבות הייתה כזאת. אני מדבר בלשון עבר, אבל האמת שהתפיסות של עבודה זרה עדיין מחלחלו. החוויה היא המטרה. החוויה היא הדבר העיקרי. מה הכי מפריע על החוויה? מהו האויב של החוויה? האויב של החוויה זה הצורך וההכרח לשים לב לעוד נושאים קצת מאזנים או נותנים לחוויה קצת פרופורציה ולא מאפשרים לשקוע בחוויה. אנחנו ניתן דוגמה. אם יהודי הולך לים, מותר בין הזמן אם רוצה ללכת לים, ים חוף כשר, צנוע, הכל בסדר. הוא הולך לשחות בים, הוא רוצה ליהנות בים, הוא יפה מאוד, רוצה לחוות, כיף, לא לשחות, הכל טוב. הוא עכשיו רוצה יום אחד בשנה להיות עד הסוף בים, להיות כולו בחוויה של הים. הוא לא יכול. כי באיזשהו שלב הוא צריך לשים לב מתי תפילת מנחה. זאת אומרת שהוא לא יוכל לגמרי להיות בתוך הים ולשכוח מהכל. הוא צריך לחשב את הזמן. מתי מנחה, מתי שקיעה. מתי אני צריך לצאת לפני כן, להתלבש, ליטול ידיים, למצוא מניין, ואלה מנחה. הוא לא יכול להיות לגמרי בחוויה. אדם נכנס הולך לקרוא ספר, הולך לנמצא בלילה, אומר, אני עכשיו רוצה לקרוא ספר עד שאני גומר. זה לא יכול. יש מחר תפילת שחרית, זמן קריאת שמע, צריך, אם אתה תקרא אותו עד הבוקר ותירדם לי, לא בסדר. אדם רוצה לאכול, רוצה להיכנס למסעדה, לאכול, חוויית אוכל, לאכול זה חוויה. ליהנות מה אוכל פעם בשנה, פעם בשנה. רגע, צריך לבדוק את הכשרות, וצריך לברך, ולא מברכים על זה, ולא מברכים על זה. זה חלבי, הפריש תרומות המעשור, הפריק תרומות המעשור. העובדה שיש לנו המון ערכים סביבנו, בין אדם למקום וגם בין אדם לחברות, מפריעה להשתקעות בחוויה. כי גם בין אדם לחברות. אם אני רוצה עכשיו לחוות חוויה של מוזיקלית, אז אני לא רוצה שיפריעו לי באמצע. ואני לא רוצה שיגידו לי, יש פה שכן שצריך חברה, אמא שלך התקשרה, היא רוצה שתעזור לה במשהו. אני רוצה להיות שקוע בחוויה. ההתמסרות הטוטלית לחוויה לא אוהבת, בלשון המעטה, כועסת, כשמפריעים לה. כשמפריעים לה עם כל מיני שאלות, עם כל מיני דילמות, עם כל מיני ערכים, עם כל מיני דברים שצריך לשים לב אליהם ולקח אותם בחשבון, אי אפשר לחוות ככה חוויה נורמלית. עבודה זרה אומרת שצריך להפריד את החוויות אחת מהשנייה, את הנושאים אחד מהשני, וכל פעם להשתקע רק בדבר אחד. בלשון הזוהר הקדוש, עבודה זרה, אלמה דפירודה, עולם של הפרדה. כל פעם רק בדבר אחד. זה להיות בו כאילו אין שום דבר אחר. בפורד. עכשיו אתה בזה, תחווה את זה לגמרי. כאילו אין כלום. אל תעשה חשבונות, יש עוד ערכים, יש עוד נושאים, יש עוד תחומים. לא, לא, זה יפריע לך בנה. עבודה זרה טוענת. ובשביל עוצמת החוויה צריך לוותר באותו רגע, לוותר, לעזוב נושאים אחרים. אפילו בתחום הערכי, אפילו בתחום הרוחני. בשביל חוויית האקסטזה, היו עושים דברים גם למוסרים. כי אני רוצה עכשיו חוויה. אז אל תבוא לי עכשיו עם הנקיפות מצפון מוסריות. כי אני רוצה חוויה רוחנית. וחוויה רוחנית הזאת, אם אתה שואל יותר מדי שאלות, זה יפריע. למשל, למה הדבר דומה? לאדם שרוצה בחודשיים הקרובים לחוות חוויה חסד. עוד אני רוצה לעשות חסדים כל העולם וכל הרב. אני רוצה להשתקע כולי בחסד. וזה יפה. כן, זה יפה שאתה רוצה להשתקע בחסד, אבל יש עוד דברים בעולם. למשל, צריך לשים לב לדבר אמת. אז לא, ברגע שנתחיל לדבר אמת, לשים לב אם זה אמיתי, לא אמיתי. לפעמים אני עושה חסד, החסד שלי הוא לא בדיוק לדבר אמת. זה עושה טוב לאנשים, אני ממציא להם סיפורים שלא ולא נבראו. לפעמים ההשתקעות שלי בחסד, היא לא יכולה להסתדר עם צניעות. היא לא יכולה להסתדר עם זהירות בכל מיני דקדוקי מצוות. אני לא יכול, אני רוצה עכשיו רק חסד. המקובלים היו קוראים לזה לקצץ בנטיעות. אתה קורא לזה הרמב"ן, זה עוד מקובלים. מה זה לקצץ? לקחת ענף אחד מהעץ ולהשתקע רק. כי אי אפשר את הכל. מה זה מסובך? אני רוצה לחוות דבר אחד. וכרגע אני צריך לחצות אותו, להפריד אותו, להשתקע רק. זה נקרא לקצץ בנטיעות. עבודה זרה, בגלל שהיא מתמכרת לחוויה, היא לא רוצה שיפריעו לה. עם שאלות, עם ייסורי מצפון, עם דילמות, עם זה שיש עוד נושאים, עוד לא. היא מאבדת את הפרופורציות, היא לא רוצה פרופורציות. היא נהנית מההקצנה. חוויה כשהיא מוקצנת, היא מגיעה לשיאה. אנחנו, עם ישראל, מאמינים שלא כך. מה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. משימת החיים שלנו זה להיות אחד. לא להפריד, לא לקצץ, לא לנתק, לאחד. לאחד פירושו לאזן. לשים לב באותו זמן לכמה דברים. כי כולם חשובים. ואנחנו צריכים לשכלל ביניהם ולאזן ביניהם לאחד. כי השם אחד. אנחנו לא סוגדים לאף חבר, אנחנו עובדים רק את השם אחד. והשם אחד הוא השורש של כל מיני ערכים וכל מיני חוויות, ואנחנו צריכים לחשוב המון וללמוד הרבה ולהרגיש הרבה איך מאזנים נכון בין החוויות השונות, בין הערכים השונים. זה דורש המון למידה. עם ישראל זה עם של שאלות ותשובות. עם מלא שאלות. אנחנו לא מפסיקים לשאול שאלות כל היום וכל הלילה. שאלות בהלכה, שאלות בערכים, שאלות, שאלות. כי אנחנו לא מוכנים לוותר על אף ערך. אנחנו לא מוכנים לוותר, עכשיו אתה בדבר הזה. אז לא, שאלות. כל יום עם ישראל שואל את עצמו אלפי שאלות ביום. חלקם מופיעות בספרות השו"ת, בלתי נגמרת, והרוב זה שאלות בעל פה, לא כותבים אותם בכלל. היום הרבנים מפוצצים במסרונים ברוך השם, כן ירבו. מה זה השאלות האלה? זה אומר שאני לא מוכן להשתקע באיזושהי חוויה, תהיה אשר תהיה, ולשכוח באותו רגע נושאים אחרים. אני חייב לשים לב לשאלות. איזה שאלות? איזה שאלות עם ישראל שואלת? אני שואלת מדריכה, אני מדריכה של ילדים שהם בעלי צרכים מיוחדים, עם מגבלות קשות, ואני עושה להם קייטנה, ובשביל שיהיה להם קצת שמחה, אני רוצה להפעיל להם מוזיקה, תמיכה, אבל מצד שני, זה שבוע שחל בו תשעה באב. מה עושים? איך מותר או אסור? זה עם ישראל. זה עם שרוצה לאחד, למצוא את האיזון. למצוא את שיקול הדעת. מה הפרופורציות? מה היחס? בין ערכים שלי. אני רוצה לשמח את אמא שלי, זה שאלות אמיתיות. אני רוצה לשמח את אמא שלי. היא קצת לא מרגישה טוב בזמן האחרון. אני רוצה לקנות לה מתנה. מותר לקנות מתנה לאמא לשמח אותה בתשעת הימים? זה דבר חדש. לקנות דבר חדש, שהחיינו, מתיימים, ללכת אמא. זה שאלות נפות. זה שאלות של עם ישראל, וזה טיפה מנהל. זה נובע מהרצון לאחר. זה נכון בהלכה, זה לא רק בהלכה. זה שאלות ערכיות, שאלות מוסריות, בלי סוף. שאלות של יחיד, של חברה, של ציבור, של מדינה. המדינה, מדינת ישראל, ממלכת ישראל, היא מדינה שעסוקה בלאזן ובלאחד, ולמצוא את מערכות היחסים. זה קשה. זאת עבודה. יותר קל זה להגיד, אני לא יכול, אני מתמקד בעניין אחד, אני שוחה אליו, חווה אותו, חי, מגיע איתו לסיים. אנחנו טוענים שזה שקר. זה פשוט שקר. כי החיים לא בנויים ככה. החיים לא בנויים מחוויות קיצוניות. החיים בנויים מיסודות של אחדות, של אורגניות, של חילופי חומרים ואיזונים בלתי פוסקים. בלשון הגמרא, אם אדם אומר, אני לא יכול לקיים את כל הערכים, לאזן בין כולם, אני אוותר על חלק. האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו מאב. טוב, אז בוא נוותר על חלק מהגוף שלך. אי אפשר הכל, נכון? אי אפשר שגם הכבד יעבוד, וגם הריאות יעבדו, וגם הלב, וגם מערכות העצבים, זה הרבה מדי, אי אפשר הכל. אז בוא נחליט שאנחנו מבטרים על חלק מהדברים. אין דבר כזה. סוד החיים הוא סוד האיזון. הוא סוד מערכות היחסים והקשרים שבין כל האיברים וכל החומרים. כל הטבע בנוי על איזונים בלתי פוסקים. על המון אורגניות והמון אחדות והמון המון קשרים. יצור תא צמח שמנתק את עצמו מהמכלול, הוא מת. מי שרוצה להיות לבד, נמחק. אין דבר כך. החיים נמצאים באורגניות, בחיבורים, באיזונים. חס ושלום, כשהאיזון מופר, זאת מחלה. חס ושלום, כשהאיזון מופרר, אנחנו לא אומרים, טוב, יש פה הקצנה לנושא מסוים. לא. זה טרגדיה. צריך מיד לאזן את החזרה. אומר לנו הרמב״ם בשמונה פרקים, פרק שלישי, פרק רביעי, כמו הגוף, ככה הנפש. כמו שגוף בריא והרמב״ם היה רופא, זה גוף שיש בו איזונים בין כל החלקים, בין המערכות השונות, וזאת מלאכת הרפואה. בדיוק אותו דבר בנפש ובחיים. מרפואת החיים, בריאות החיים, הנפשי, האנושי, והחיים המאוזנים. תורת השם תמימה משיבה, משיבת נפש. גם היום אנחנו נדרשים להיאבק נגד עבודה זרה. מאבק שאומנם הוא לא מכוון לאיזשהו פסל פיזי, אבל יש תפיסות של עבודה זרה. יש זרמים תרבותיים של עבודה זרה. שאומרים חוויה. בשם החוויה עד הסוף, אל תגביל אותו, אל תעצור אותו, אל תפריע, אל תשאל עליה שאלות. כמה שפחות, תן כמה שאפשר לחוויה, ההצגה חייבת למשהו. זה יוצר שדר תרבותי, חינוכי, עם השלכות, בכל מיני תחומים בחיים. שבשם החוויה, בשם עוצמת החוויה והריגוש החווייתי, אנחנו צריכים להימנע מהצבת קושיות, דילמה. אני לא חושב שאנחנו רוצים לעסוק ביום הזה במלחמות, ובכלל בחיים, מלחמות זה דבר מורכב ומסובך. אבל ביום הזה ובימים אחרים אנחנו כן צריכים לעסוק בתשובה. תשובה, להיות יותר עסוקים, יותר בעזרת השם עסוקים באיך לאזן את החיים שלנו, איך לאחד את החיים. איך להיות יותר ויותר כמו הקדוש ברוך הוא שהוא אחד. שהוא גם שמו של הקדוש ברוך הוא שלום, וגם חותמו אמת. תנו תכלית אמת או שלום, לחשוב איך עושים את זה ביחד. והוא גם מקור הדין וגם מקור הרחמים. זו תכלית דין, הקדוש ברוך הוא גם ששניהם צריך לחשוב הרבה איך עושים את זה ביחד. זאת הרבה עבודה מחשבתית, לימודית, ודורש רגישות וסבלנות, הרבה סבלנות. קוצר הרוח יוצר הקצנה, חוסר הסבלנות לחשיבה ורגישות יוצר ויתור. ויתור על שיקול הדעת, על היכולת לאזן ולשקלל נכון בין ערכים. זהו חטא עבודה זרה. ויש לנו על מה לשוב תשובה. אין לנו הרבה מה לתקן ברוך השם. עוד יותר לאזן, עוד יותר לשקלל, עוד יותר לאחד. להיזהר מידה קיצונית למשהו אחד. מהשתקעות במטרה אחת, ושכחה שיש עוד כמה מטרות בחיים. זה דורש הרבה לימוד תורה. זה דורש הרבה לחשוב יותר, לשים לב יותר. הבו מתונים בדין. הרבה יותר אורך רוח וסבלנות. כי כמו שהגוף שלנו מורכב מהרבה בחינות, וביום צום אנחנו ממש מרגישים את זה, כך גם הנפש. בצום פתאום מרגישים כמה אנחנו יצורים אורגניים. וזה אחת מבטורות הצום. בסך הכל, אתה קצת לא אוכל או קצת לא שותה. אז למה כואב לך הראש? ולמה פתאום קשה לך לעמוד? אז לא אכלת ולא שתית 20 שעות. נו, אז בגלל זה כבר יש לך סחרחורת. בגלל זה קשה לך להתרגש, להתפלל, להתייחס יפה לאנשים. קשה לך כבר לשמוע, לקרוא ספר. מה אתה כל כך עייף? מה קרה? אז לא אכלת. אתה לא מבין. אנחנו יצורים מאוד אורגניים. אם רגע אחד הופר קצת האיזון, מה קרה? קצת הופר האיזון, קצת הקצנה, מה קרה בקצת הקצנה? אז לא אכלת, לא שתית. הקצנה הזאת, החוסר איזון, הפרת האיזון, תראה מיד יש לה השלכות מערכתיות. הצום מלמד אותנו את האמת. שהאישיות שלנו, של כל אחד מאיתנו, ושל כולנו כחברה, היא זקוקה לאיזון מתמיד. כל הזמן. כל הזמן לשקלל. אפילו רוח הקודש, אומרים חז"ל, אינה שורה על האדם, אלא במשקל. גם שם טוב במשקל. אפילו שאדם רוצה להיות חסיד, לעלות במעלות החסידות העליונות, אומר לו הרמח"ל מסילת ישרים, פרק שלם, משקל החסידות. רגע, זה כמו משקל, איזונים. לא כל כך פשוט להיות חסיד. אתה עוד תקצין לי באיזה עניין אחד ותשכח שיש ערכים אחרים. אתה תפר את האיזון בחיים שלך. ממינים טובים. כי זה, זאת עבודה זו. ביום הזה שאנחנו מתאבלים ונזכרים מה עשתה עבודה זרה לעם ישראל, אנחנו גם רוצים לעשות תשובה על מצבים שבהם כיחיד, כחברה, כעם, השתקענו באיזה עניין מסוים, יכול להיות עניין חומרי, יכול להיות חברתי, יכול להיות אפילו ערכי. ומרוב שהשתקענו בו, ומרוב שהתלהבנו ממנו, ומרוב שרצינו אותו, שכחנו ולשמנו לב לכמה דברים אחרים. אם אדם רץ לאיזה עניין, יכול להיות איזה הישג שהוא רוצה להשיג, הישג חומרי, הישג חברתי, הוא רץ לאיזה מטרה, הוא לא שם לב, מרוב שהוא רץ בהתלהבות על המטרה הזאת, שבדרך הוא רמס מישהו, הוא לא היה רגיש למישהו. ובדרך הוא עבר על כמה הלכות, ועל כמה ערכים, הוא התעלם מכל מיני נושאים, הוא כל כך היה מאופנת ושקוע, זאת סוג של עבודה זרה. אתה מפורד עכשיו, אתה בפירוד, אתה רק שם, אתה רואה רק דבר אחד מול העיניים שלך. יש עוד דברים, יש עוד דברים. אי אפשר להיות שקוע רק בעיניך. יש מה לעשות על זה תשובה. אנחנו ממש לא מאמינים במשפט הטרוריסטי שהמטרה מקדשת את האמצעים. זה משפט של טרוריסטים, אנחנו לא מאמינים במשפט הזה. המטרה מקדשת את כל האמצעים, ממש לא. זה משפט אלילי. משפט של טרור. מה פתאום? זה חשוב מאוד שיש מטרה, קודם כל יש עוד מטרות. ולא תמיד אם כזה את כל האמצעים, רק פתאום, צריך לשאול כל דבר, צריך לברר, האם מותר לוותר על העניין הזה, האם צריך מוצדק להתעלם מזה בשביל מטרה, לא כל כך פשוט. לא כל מטרה מקדש את כל האמצעים, רק פתאום. אנחנו עם ישראל. אנחנו מאמינים בהשם אחד, והשם אחד אמר לנו הרבה דברים. אמר לנו גם זכור וגם שמור בדיבור אחד, אמר לנו המון המון עניינים, שכולם באים מאותו מקור. איך אתה יודע מה, איך ליישב, מי מה יותר חשוב ממה? איך אתה יודע? צריך ללמוד הרבה. צריך לחשוב, להיות רגיש, להתבונן. עבודה זרה היא גם גורמת לנו לחולשה פנימית. האדם לא מאמין שהוא מסוגל לכלול ערכים שונים ולהיות כל כך מורכב בחיים שלו. עבודה זרה יוצרת חוסר אמון עצמי. האדם מזלזל בעצמו, עושה את עצמו שטחי. כאילו הוא כזה חסר עונים, הוא כזה צר אופקים, שהוא לא יכול לאזן ולשקלל עניינים שונים. אז העבודה זרה מחלישה את האדם. היא גורמת סוג של עצלות עצמית. אי אפשר, אני לא יכול. זה מורכב מדי. זה מסועף מדי. ולכן עבודה זרה באשר היא, כיוון שהיא יוצרת ויתור עצמי וחולשה פנימית, היא בעצם היא אבן נגף בהתקדמות של החברה האנושית. תרבות שאומרת מראש בלתי אפשר, אי אפשר גם, זה מורכב מדי, היא מבטרת לעצמה. אני נזכר בסיפור ששמעתי ממורנו, הרב אלישע בשליצקי, זכר צדיק לברכה. אנחנו ביום קצת של אבלות. באנו אל הרב אלישע, זכר צדיק לברכה, כשהוא ישב על אביו. שבעה עליו השלום. אביו עליו השלום, נפטר בסביבה טובה. והלכנו ללחם. הוא ישב על אביו שבעה. היו שם האחים שלו. התבדלו כולם לחיים ארוכים וטובים. והוא סיפר על אבא שלו. אבא שלו היה חלוץ. אני לא יודע בדיוק, אני לא מתחייב על התאריכים, אבל הוא היה מוותיקי קבוצת יבנה. קיבוץ, אחד הקיבוצים הראשונים של, של תורה ועבודה. הוא מספר לנו סיפור שאבא שלו היה מספר להם. הם שמו לב שהם היו שם חבורת צעירים בקיבוץ, ומדי שבת מגיע איזה מסעית לאחת הגבעות שמשקיפות על הקיבוץ, פורקת שם קומץ אנשים, הם יושבים שם על הגבעה, אחר כך, אחרי כמה זמן, המסעית חוזרת ולוקחת. וזה חזר על עצמו כמה שבתות. ואנשים בקבוצת יבנה שמו לב שיש שם איזה גבעונת קצת לא רחוק מהקיבוץ. כל שבת המסעית מגיעה, יורדים משם כמה אנשים, אחרי כמה שעות הולכים. זה היה מוזר, מה זה הדבר? תופעה חוזרת על עצמו. התוצאה של החקירה שהם עשו הייתה שנפוץ השמוע שיש דבר כזה, חקלאים קיבוץ מיקום ששומרים שבת. לא יכול להיות, אמרו אנשים מקיבוצים משקים אחרים, זה לא יכול, אין, אי אפשר, זה הזוי. אי אפשר גם להיות רתום לחקלאות שתצליח בכל העוצמה, וגם לשמור את הדבר הגלותי הזה שמנותק מה נקרא שבת. כל הגלות היית יכול, אי אפשר. יכול את הפעם בגלות שהיה לך איזה מקולת קטנה לשמור שבת. אבל להיות חקלאי, לעבוד בשדות, אדם הרטב, אי אפשר. כיוון שהמטרה שלנו זה בניין, זה חקלאות, התיישבות, זה המטרה, ואי אפשר לשקלל ולאזן בינה לבין שבת. אבל אמרו שיש קיבוץ כזה, לא יכול להיות, הם משקרים. אנחנו נתפוסים. אני לא אספר מאיזה קיבוץ הגיע המסעית, אבל הגיע המסעית, פרקה אנשים לגבעה, והם היו משקיפים על קבוצת יד מרחוק, ומחפשים לתפוס אותם לחללים שלנו. בטח יצא פה איזה טרקטור, בטח אנחנו נראה פה איזה, אי אפשר. אנחנו מאמינים שאפשר, זאת הגבורה שלנו. ולא רק שאפשר, מי שמאחד בין הערכים ינצח, לא רק ינצח, הערכים שלו יחיו יותר בשלום לטווח יותר ארוך. ערך שהוא לא משוקלל עם ערכים אחרים, גם הוא עתיד לגבוה. הוא לא יחזיק כמו עלה שמתנתק מהעץ. פיצוץ בנטיות. התקומה של הערכים השונים היא דווקא באיזונים ביניהם, ככה הם חיים לנצח. ודווקא מי ש... יתרח ויעמול וישאל שאלות איך מיישבים בין חקלאות לבין שבת, דווקא אצלו החקלאות תאריך ימים. גדולי ישראל ישבו על המדוכה כשהתחילה ההתיישבות בגוש עציון, הקיבוצים הראשונים בגוש עציון לפני הקמת המדינה. קראו להם, רצו לשתול, היה להם אפשרות לשתול שדות, אמרו נשתול עצים, יקראו לאגרונום, אמרו להם, אתם יכולים לשתול את העץ הזה והזה, זה יביא לכם הצלחה. רגע, אמרו החקלאים, אבל יש פה בעיה של כלאיים, אתה מציע לנו עץ שעשו לו הרכבה, אנחנו לא יודעים, זה מותר, נשלח שאלה לרב הרצוג, הרב הרצוג הוא רב הראשי לישראל, זה תופעתי בשלחה. הוא יושב, נעיין בסוגיה, הוא כותב בתשובה שלו, מצד אחד יש לי תרח של ההתיישבות בארץ ישראל, ליישב פה את ארץ ישראל. מצד שני יש פה בעיה בלחוץ כליים, עכשיו אני צריך לשבור את הראש. זה שלא מבטרים לעצמנו, זה מוציא מאיתנו ייחודות. זה מוציא מאיתנו חשיבה והעמקה בתורה. זה מצלמות, מייצר מאיתנו כל מיני דברים. האחדות מולידה בקרבנו עולמות. המחויבות לכמה ערכים מצמיחה מאיתנו מאמצים גדולים. כשאדם מבטר, הוא נחמש. הוא פחות מתנה. הוא פחות תורח ועמד. מחשבתית, נפשית, תרבותית, הוא פחות עמד. כשהתרבות מחויבת לכמה ערכים, היא צריכה להוציא מעצמה איכות. איך להצליח שזה יהיה גם מצחיק, וגם צנוע, וגם לא טיפשי, וגם מהנה, צריך ליצור פה יצירה תרבותית, זה עבודה, עכשיו תראה איזה איכות תיבצר מכל השקלול הזה. ככה נוצרת האיכות. ככה החיים צומחים. עבודה זרה זה מוות. הפסוק קורא לעבודה זרה זבחי מתים. ועבודה זרה מתמה כמת. זאת אומרת, אני שם נותן את הבא. זה כמו מוות. כי כשאתה קורא דבר אחד וחושב שאתה חווה סביבו חוויה, תדע לך שאתה התנתקת ממכלול העצים. המוות בא לעולם מהנחש. נחש בארמית טריוויה, חוויה שמנתק את המכלול ומפר את האיזונים. כי יש דברים שטוב לקחת, ויש דברים גם שחלק מהאיזון זה גם לא לקחת. זה חלק מהאיזון של האדם בעולם. יש גם מה לא. זה חלק מהאיזונים. בכל התחומים זה כך. אבל אי אפשר עם הלא הזה, צריך לחוות. כך המוות בא לעולם. החיים בעזרת השם, הישועה והצמיחה, על ידי האיזונים. בית המקדש, מקום של איזונים, ציון בכלל יופי. יש בבית המקדש גם חוכמה וגם רגש וגם אומנות וגם דמיון וגם התייחסות לגוף וגם התייחסות יחיד וגם התייחסות לחברה וגם תפילה וגם יש חרטה וכאב וגם תקווה ותיקון. יש המון דברים שאתה צריך לשים לב לכולם וזה מורכב. רחם על ציון כי בית חיינו. בעזרת השם צום תשעה באב יחדד לנו עוד את הרצון לעשות תשובה.
אמן.
ראינו השם אליך לבאר כל שרידי עבודה זרה, לאחד ולהתאחד יותר באחדות השם. אתה אחד ושמך אחד ומקרבך ישראל גוי אחד בארץ. לחבר את הכתבות, לחבר את הערכים, לחבר את כל הנושאים, למנע מהקצנות, לבוא אל החיים, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא, יחיה אותנו, יזרים לנו שפע חיים, נזכה בעזרת השם לישועות, לנחמות, לבשורות טובות, ברכת שמיים עליכם, על כל ישראל, נזכה בעזרת השם לבוא ביחד לבית המקדש, שבית חיינו, מכין בבניין עיריך, עושים בעבודתך, ביחד עם כולם, כביתי בתפילה יקרא לכל העמים. תורות טובות לכולם, ישועות ונחמות.